תחילה, תתנצל.
טוב. שלום רבוי סי, אני חייב לומר שזה תענוג מיוחד בתוך לימוד התורה לעסוק בקודשים. בייחוד אני מרגיש שזה ממתיק את סיום הזמן. תמיד היה לי קשה בתור בחור, וגם עכשיו מאז שנהייתי רם, אז כבר כל השנים קשה לי שהזמן מסתיים בתשעת הימים או בתשעה באב, בכלל עוד תקופות שהייתי יוצא מהישיבה בתשעה באב ונוסע, ואז כאילו אתה מסיים שנה שלמדת תורה ואתה שמח בתורה שלך, ומצד שני אתה כולך בנפש מצומקת ודואבת על חורבן הבית והתקופה הזאת של תשעת הימים ותשעה באב, ואז הרגשה כזה שאי אפשר אפילו להגיד שלום אחד לשני כשיוצאים מהישיבה, כשיוצאים מתשעה באב, אתה אפילו לא יכול להגיד שלום כשאתה יוצא, זה הרגשה לא פשוטה. ואפשר לומר שלעסוק בסוגיות הקודשים, מעלה עלינו הכתוב כאילו הקרבנו את הקורבנות שאנחנו מדברים עליהם, כל העוסק בתורת עולה, בתורת חטאת, אז עכשיו כשנעסוק בתורת חטאת, בעיקר גם קצת בתורת השם, אז זה אולי ממתיק קצת את המרורים של הימים האלה, אז לכן זה עוד יותר משמח. שתי נקודות כלליות של דרך הלימוד שיוצאים מהסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. דבר אחד, זה קשר מעניין בין טעמי המצוות לבין המצוות. כידוע, רבי שמעון דורש טעם הדקרא, וכאן זה רבי שמעון, או גם רבי אליעזר הכפר ועוד דעות. ואנחנו רואים בסוגיות בהמשך, אנחנו נראה שמקשרים את הטעם של המצווה לסברה ולגדר שלה. זה דבר מיוחד שקורה פה. דבר שני, בצורה שבה אני מלמד את הסוגיה הזאת היום, אני מדגיש איזשהו עיקרון שהרב זצל אומר אותו הרבה פעמים, של מבט כללי. כלומר, לפעמים מרוב התמקדות וניסיון להבין טוב בסברה ובעומק, אז אנחנו מאוד מתלבשים איזושהי נקודה אחת, סוגיה אחת, מתמקדים בה, ואז יש את היתרון של הסברה, ויש את החיסרון של המבט הכללי, שחוסר ידע גם עלול להוביל למסקנות שגויות לפעמים. ניכנס לסוגיה. בעצם הסוגיה שלנו מתחילה מזה שאשתך ילדה, ולאחר הלידה יש לה מצווה מהתורה. איזה מצווה? להביא קורבן יולדת. אפשר לומר, ככה אולי אנשים יהיו חושבים, שקורבן יולדת יהיה סוג של קורבן תודה. באמת יכול להיות שזה בדין חולש שנתרפא, אפשר גם להביא קורבן תודה, אבל זה תלוי ברצון, אין חובה לעשות את זה. אז מה החובה? איזה קורבן צריך להביא? מי חובה? קורבן עולה וקורבן חטאת. עולה, עוד אפשר להבין, עולה, התעלות וכולי. חטאת? יולדת, חטאת, למה לעשות חטא? היא חטאה באיזה חטא? יש פה איזה חטא? היא צדיקה, עכשיו הביאה נשמה לעולם. אז באמת, הגמרא במסכת נידה אומרת, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? אמר להם, בשעה שקורת לילד, קופצת ונשבעת שלא תזדקק לבעלה. לפיכך אמרה תורה, תביא קורבן. במבט הפשוט, רשב"י אומר, יש ליולדת אמנם שמחה גדולה ומצווה ענקית שהיא עשתה, יש פה איזה הערת שוליים שצריך לשים לב אליה, יכול להיות שתוך כדי הצירים הארוכים, זה כאילו כל השיגונות עם הרופאים, לא יודע מה היה שם, זירוז, פידורה, לא יודע, אולי היא אמרה שם, יותר אני לא עושה את הדבר הזה בחיים. אולי היא אמרה איזה אמירה כזאת ונשבעה, אז כדי שלא היינו בעיה עם שבועה, בוא נחפר על זה וככה נפתור את העניין. אז זה נראה כאילו זה משהו שהוא...
אז למה לגזור את זה כדין גורף לכולם?
נכון, נכון, נכון. זה מאוד צריך עיון. זה מאוד צריך... נכון, נכון מאוד. במבט הפשוט מאוד צריך עיון להבין את הדבר הזה. ורב יוסף גם באמת אומר כאן, והמזידה היא... בחרטת הלמיד, אם ננסה ממש להכניס את זה לגדרי שבועה, אז יש כאן כל מיני שאלות פרטיות שלא מובן איך הקורבן בדיוק פותר את הבעיה הזאת של השבועה. עכשיו, מה? לא שמעתי?
לא אותו קורבן.
לא אותו קורבן, כן. עכשיו, גם אנחנו רואים במשפחה, יש משפחה של קורבנות שנקראים ארבעה מחוסרי כפרה. וברמב״ם יש הלכות מחוסרי כפרה. שותפים אליהם רביעייה. זב, זבה, מצורה ויולדת, שהם מביאים קורבן. עד שהם לא מביאים, כולם נמצאים באותם זוג פרשיות, תזריע מצורה. בהתחלה תזריע ובסוף מצורה הם נמצאים. והתורה מסדרת אותם יחד במקור, ובפשטות פשט הפסוקים אומר, שאישה יולדת מביאה קורבן חטאת, כדי שהיא תוכל לשוב אל המקדש, כי יש לנו שלוש דרגות בטומאה, כמו שלומדים בסוגיה הראשונה בשס. יש לנו טמא, יש לנו טמא שטבל, אבל הוא עדיין לא הגיע שקיעת השמש, הערב שמש, ויש לנו מחוסר כפרה, כלומר, היה הערב שמש, נסתיים היום שהוא טבל במקווה, אבל לפעמים, נגיד טומאת קרי, לא צריך יותר מזה, אבל בטומאת זב או זבה, או מצורה או יונדת, צריך חוץ מהפעולות הראשוניות של הטהרה, גם פעולה של הקרבת קורבן, ולפניה אסור ללכת למקדש. עכשיו, גם רשב"י מודה שבלי הקרבת הקורבן אי אפשר ללכת למקדש, בסדר? אבל כיוון שקוראים לקורבן הזה חטאת, רשב"י אומר, כנראה יש כאן איזשהו חטא. אבל במסגרת הכללית ברור שיש כאן קורבן שהוא מקדים את הכניסה למקדש אחרי שלב של טומאה. זה פשוט בפסוקים וזה פשוט בהלכות לכולי עלמא. אז ממילא עולה שאלה באמת להבין, האם באמת יש כאן גם אלמנט של חטא? ואם זה אלמנט של חטא, ולזה אני לא אכנס היום, אז צריך להבין ברשב"י לאיזה חטא רשב"י התכוון. זה לא הולכת להיות הסוגיה שלי היום, בסדר? זה נושא בפני עצמו שאפשר ללמוד אותו בהתבוננות אמונית, ואני חושב שאפשר לראות את דבריו של רשב"י, שהוא אמר פה בשעה שקורת לילד קופצת ונשמעת, שאולי יש איזשהו אלמנט פנימי יותר, מהותי יותר בקשר בין בני הזוג שצריך לברר ולהבין אותו, וזה לא הנושא שלנו בשיעור הזה, בעזרת השם, שיעור בניין הבית או בשיעור אחר בישיבה, תתבוננו בדבר הזה. אבל אני רוצה לגעת בשורש הנושא, האם באמת מדובר בקורבן שבא לחפר או בקורבן אחר שלא בא לחפר על חטא. ויש איזה הרבה מאוד נפקמינות הלכתיות מעשיות, אז לכן בעצם הדיון שלנו פה זה בדעת רשב"י, האם באמת זה קורבן על חטא, וגם האם יש חולקים על רשב"י, ומה הוכרע למעשה בפשטות השס ברוב המקומות ולהלכה ברמב״ם. עכשיו, דוגמה נוספת לתופעה דומה, יש לנו במסכת תענית. במסכת תענית מובאת דעת רבי אליעזר הכפר, שאומר שכאשר נזיר, יש לנו שני מצבים בנזיר, מצב רגיל שהנזיר מביא קורבן שלמים, קורבן אשם וקורבן עולה, יש לנו שני מצבים הזה, מצב אחד, אני אנסח את זה אחרי, מצב אחד שנזיר חטא על הנפש, כלומר ממש נגע במת או היה באוהל המת, נטמע בטומאת מת, ואז הוא צריך להביא שלוש קורבנות, ויש לנו מצב רגיל של נזיר שמביא שלוש קורבנות ביום הסיום של הנזירות שלו. הפסוק שהגמרא מביאה פה זה מצב שהוא נטמע, ומובאת פה מחלוקת בין רבי אליעזר הכפר לבין האמוראים שבאים אחרי זה, רבי אלעזר שבא אחרי זה, האם נזיר הוא קדוש או שהוא חוטא. רבי אלעזר הכפר אומר נזיר חוטא, חוטא בעצם הנזירות שלו, ולכן הקורבן שהוא מביא כשהוא צריך בעצם להתחיל את נזירותו מחדש, נצייר את זה רגע במציאות, יש לי ראובן, ראובן החליט להיות נזיר נדר נזירות, לאחר שהוא נדר נזירות, אז הוא צריך בעצם לשמור את נזירותו מינימום 30 יום, אולי הוא אמר גם כמה ימים זה, ואז זה לפי כמות הימים שהוא אמר. עכשיו, באמצע הנזירות שלו, פתאום הוא נטמע. כשהוא נטמע בטומאת מת, דווקא טומאת מת, אז הוא צריך להביא שלוש קורבנות וביניהם חטאת. החטאת הזאת, אחרי שהוא מביא אותה, אחרי שהוא מביא את הקורבנות האלה, הוא יכול לספור מחדש את הנזירות שלו. ולהתחיל אותה מחדש, נגיד שהוא נדר נזירות של 40 יום, וביום ה-20 היה את הדבר הזה, צריך להתחיל אחרי הקורבנות לספור מחדש את הנזירות. עכשיו השאלה היא, הקורבן הזה זה קורבן שהוא מביא בגלל שנזיר במהותו הוא חוטא, או, כמו שרבי אלעזר בגמרא אומר, בגלל שהוא סייב נפשי, הוא טימא את עצמו, ואסור לנזיר לטמא את עצמו, אז בגלל שהוא טימא את עצמו, לכן הוא נקרא חוטא. סימן שאלה בתוך זה, גם נזיר שנטמע באונס, לצורך העניין, יש פה נזיר שהוא מתנדב במדה, וביום ה-20 של הנזירות שלו הוא היה צריך להציל איזה מישהו, וניסה לעשות תחייה ולא הצליח, ונטמע. הוא אנוס, לא היה לו ברירה, בסדר? או נפל עליו, מת פתאום, או במת מצווה. מה? אז במצב כזה, לכאורה, אתה שואל למה הגמרא בתענית לא דנה בזה, תכף אני אענה על השאלה הזאת, למה הגמרא בתענית לא דנה על זה, אבל בפשטות, יכולים להיות מצבים שבהם הוא נטמע, וזה לא חטא. לכן מובן את דעת רבי אליעזר הכפר שבא ואומר, איזה חטא יש כאן תמיד? החטא שיש כאן תמיד זה עצם הנדירה של הנזירות, למה הוא נדר עצמו כנזיר. אבל רבי אלעזר לא סובר ככה, הוא סובר שמאשר חטא על הנפש, הכוונה היא, זה שהוא נטמע, זה החטא. ואם הוא אנוס, עדיין אונס, הרבה פעמים זה התגלגלות של תחילתו בפשיעה או בכל מיני מצבים. כן. אתה שואל למה הגמרא בתענית לא הביאה, לא דנה בפירוט בעניין הזה. גם הגמרא בנידה וגם הגמרא בתענית שהבאתי בהתחלה מדברות על טעם הקורבן, אבל הן לא נכנסות לפרטי הדינים, ויש גמרות אחרות שמביאות את הטעמים שכתובים פה, בכמה מקומות בשס, בדיני קודשים, מביאות את הטעמים שכתובים פה, ולאור הטעמים דנות בהלכות, וזו דוגמה נפלאה למקום שבו טעם הדקרה נכנס לעניינים ההלכתיים המעשיים, כן.
יש סוגיה של מי שאכל בשר נבלה באונסים, האם זה משפיע עליו או לא. יש דעה אומרת שלמרות שלא כן יש לזה השפעה נשמתית,
נכון,
וכלל,
נכון.
זה ממש מקביל לזה.
יפה, יפה. אתה אומר, אולי זה יכול להסביר את רבי זר כפר, למה גם במקרה של אונס, זה עדיין נחשב מה שחטא על הנפש.
כן,
שזה בא לחפר, כלומר, לא על עבירה שהוא עשה ברצון, אבל על הקלקול הרוחני מהטומאה בזמן הנזירות.
זה חבר קצת לקידוש, שהמציאות לפעמים יותר חזקה.
אוקיי, בסדר. אבל עדיין אנחנו מדברים על עולמה של הכפרה, ולא על עולם הטהרה. כלומר, אמנם הבן אדם פה צריך להיטהר מטומאת המת, אבל עכשיו כשהנזיר מביא קורבן חטאת, זה בא לכפר על חטא. ולעומת זאת, לפי רבי אלעזר, זה לא בא לכפר על חטא. בסדר?
מה?
מה זה בא לעשות? כן, יפה. אם אנחנו מדברים, זאת שאלה חשובה פה שאני כן אכנס אליה. אם אנחנו אומרים אצל יולדת למשל, שהחטאת לא באה בשביל חטא, לא באה לכפר על חטא, אז למה באמת חטאת מגיעה ולמה קוראים לזה חטאת? זאת שאלה חזקה מאוד פה. ואותו דבר בנזיר, בסדר? למה יש חטאת פה? עכשיו, המשותף למצורע, זב, זבה, יולדת, ונזיר, זה שבכולם יש קורבנות שבאים לאחר אירוע שיסתיים, בסדר? אירוע של תומה שהסתיים, ואנחנו רוצים לחזור חזרה אל הקודש. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שמקשרת את החטאת לטהרה. החטאת, אני אגיד את זה בקצרה כי זה הסבר רוחני, ואני אחזור מזה לסוגיה עצמה, בסדר? זה הסבר רוחני. אתה שואל, מבחינה רוחנית למה יש פה חטאת? ואני רוצה לתת הסבר רוחני, אבל אחרי זה לחזור לפרטי ההלכות. וזה שחטאת בכלל, בוא נסתכם במבט כללי על החטאת בכלל. חטאת, למה היא באה? על איזה קורבנות באים חטאת? לא כל עבירה שבן אדם עושה שעליה קורבן חטאת. יש שם, רוב העבירות אין עליהם קורבן חטאת. המשפחות של החטאת הקלאסית זה קורבנות שיש עליהם קרת. באיזה קורבנות יש קרת? עריות, באיזה עבירות יש קרת? עריות, שבת, עבירות שקשורות לעבודה זרה. בהם יש קרת ובהם יש קורבן חטאת בשוגג. כלומר, אם אדם עבר על עבירה מהסוג הזה בשוגג, אז הוא חייב חטאת. עכשיו, מה, למה דווקא במקרים של קרת? יכולים להיות מקרים מאוד מאוד חמורים, למשל, רוצח בשגגה, יש לו משהו אחר. למשל, שויגג קרוב למזיד ברוצח בשגגה, אין לו בכלל קורבן, אין לו בכלל גלות, לא מביא חטאת. חטאת קשורה לקרת. יש בכל קורבן התחברות מחדש של האדם אל הנשמה על ידי הקרבת הקורבן. זה שייך לעולם המקדש והקודש, לעולם הזה שבו אנחנו מעלים קורבנות על המזבח, נשמה עולה למרומים, ואדם מקבל מחדש את נשמתו. אני לא אפרט את זה בהרחבה, זה נושא שלם באמונה בקורבנות להבין, אבל הפנימיות התורה, החל מרבנו בחיי והבאים אחריו יותר ויותר בניגלה, מבארים לנו שבכל קורבן אדם מקבל את נשמתו בחזרה באופן מחודש. אפשר לתאר את זה כמו נשמה יתרה שהוא מקבל. וכשאדם נמצא במצב של קרת, אז הוא צריך להתחבר מחדש לנשמתו. כשאדם נמצא במצב של טומאה, הוא צריך לחזור לעצמו. כל טומאה התרחקות מהחיים, וכל טהרה התחברות לחיים מחדש. כשאומרים ליולדת הטמאה, לא מתכוונים להגיד לה לפי זה, את לא בסדר, יש בך איזה חטא או פגם רוחני, אלא את התרחקת מעצמך כדי לתת חיים למישהו אחר, ועכשיו את צריכה לחזור לעצמך. איך את חוזרת על עצמך, אל עצמך? על ידי חזרה אל נשמתך וקבלת נשמה יתרה בהקרבת קורבן.
זה לפי רשמי?
ובמובן הזה, לא, זה לא לפי רשמי, זה השיטה השנייה שאנחנו נראה תכף מי אומר אותה.
אפשר לומר לפי הסוד, אבל זה לא לפי
רשמי. כן, נכון. ועוד מעט אנחנו נראה בהמשך בסוגיות, שבעצם יש שיטה שלמה שקורבן חטאת לא בעל חטא. אני רק עכשיו עניתי על השאלה, אם זה לא חטא, מה זה כן? מבחינת ההבנה הרוחנית, עניתי לזה. עכשיו אנחנו, מה זה עושה בפועל? זה, זה כולם, כולם אומרים. בפועל מה מאפשר הקורבן הזה? הוא מאפשר לאישה להיות במקדש וקודשיו, עד שהיא לא מקריבה את הקורבן הזה. אותו דבר אחרים שמביאים את הקורבנות מהסוג הזה. עד שמחוסרי כפרה לא מביאים את קורבנותיהם, זה אומר שהם לא יכולים לחזור לבית המקדש, וזה אומר שהם לא יכולים לאכול קודשים.
והשם לא יכול לקרב אותה, עולה ויורד, לא יכול לקרב אותה, עולה, לא יכול
זה עולה ויורד. זה עולה ויורד. למה דווקא חטאת? למה דווקא חטאת? אתה שואל, עכשיו אני חוזר לטעם הרוחני שאמרתי, בגלל שחטאת מחבר את האדם אל עצמו בחזרה. עולה הוא התעלות, הוא דורון. לא הבאתי לכם פה את הגמרא, שבה, שנייה, יש לכל קורבן תפקיד. כשאתה שואל אותי מהשם ומשלמים ומעולה, אתה לוקח אותי לבאר מה הם. הקורבן שמהותו להחזיר את האדם אל עצמו, וזה בא לידי ביטוי בכל דיני הקורבן, זה בחטאת. חטאת זה תפקידו להחזיר את האדם אל עצמו, זה בא לידי ביטוי בכל דיני הקורבן. בפעם אחרת נעשה שיעור ספציפי על חטאת, ניגע בדין קיבוס ובדין הזעה של חטאת, ונראה איך זה בא לידי ביטוי שם, בסדר? כן.
רב, יש מחלוקת, יש הבדל בין החטאת על זה שהנזיר נטמע, לבין חטאת על מלות ממי נזרו? יש הבדל בחטאת? או שזה אותו
לפי ההסבר שלי עכשיו, לא. זה חטאת שמסיימת את תקופת הנזירות. ומחזירה אותו למפגש מחודש עם הקודש. הוא יכול מעכשיו להתחיל מחדש.
גם השיטה חולקת על רשבי, הם יגידו פה שגם בראשון שהוא נטמע, במקרה של אונס זה יהיה על הטעם הרוחני שהרב אמר.
מה?
במקרה של אונס, נגיד נפל עליו מת, אז הטעם
כן, כן. תמיד החטאת לפי השיטה הזאת, שבעצם זה בא, איך קוראים לזה בשפה של הגמרא ובאחרוינים על קודשים בדרך כלל? קורבנות מחפרים, קורבנות מכשירים. מחפרים באים לחפר על חטא, מכשירים בעצם באים לאפשר לאדם להגיע לשלב הבא. אז אצל הנזיר זה לשלב של נזירות מחדש, או יציאה מהנזירות, ואצל יולדת וזב וזבה ומצורה, זה להגיע אל מצב של טהרה, ונראה בהמשך אם נזכה שגם בסוטה, המנחה נקראת לברר אבון קעתיה, ולא לכפרה. כלומר, המנחת קנאות שמביאים, כשהולכת הסוטה למקדש, זה לא בא לחפר. אלא בא לאפשר את ברור האבון, לברר האם יש כאן אבון או לא. זה בעצם קורבנות שיש להם תפקיד שהוא לא כפרה, אלא מילוי תפקיד אחר שמכשיר את האדם.
יש לנו עוד קורבנות כאלה?
מה? מניתי עכשיו סדרה שלמה.
לא, קורבנות כאלה שיש להם תפקיד נוספת מעבר למות
שלהם. לא, זה המכשירים. מכשירים זה קבוצת הקורבנות שבאו למלא תפקיד ולא לחפר.
ואין לי עוד קבוצה כזאת.
זה הקבוצה.
לא, אני שואל אם יש לי עוד...
יש קבוצה שלישית של קורבנות שהם דורון. קורבנות עולה, בדרך כלל הם דורון. בסדר? נכון שעולה מחפרת על הסבלות תעשה. יש משפחות של קורבנות. אז יש משפחת קורבנות מחפרים, יש משפחת קורבנות מכשירים, יש גם אשם מכשיר ואשם מחפר. בסדר?
באופן כללי, לפי השיטה הזאת, קורבן חטאת בא להכשיר?
לא, קורבן חטאת, יש כאלה שבאו לחפר, ויש כאלה שבאו להכשיר. המשותף, החזרה של האדם אל עצמו, וכל מיני פרטי דינים שיש בחטאת. יש הרבה פרטי דינים בחטאת, בסדר? למשל, דין לשמה, ודין קיבוס, ודין הזעה. יש כל מיני פרטים שמאפיינים חטאת, בסדר? ואותו דבר באשם. יש דינים מאפיינים של אשם, בסדר? למשל, מחירו ואופן הקרבתו, 2-4, בסדר? והמשותף, ובתוך אשם יש אשם מכשיר ואשם מחפר. בעצם זה נקודת זיהוי של קורבן לפי מה שבאים להשיג בקורבן. קורבנות שבאים להכשיר, קורבנות שבאים לחפר, וקורבנות שהם דורון. כלומר, הם לא באים להכשיר, למשל, יש קבוצת נדר ונדבה, בסדר? קבוצת קורבנות שהם נדר ונדבה, שבהם יש נסחים. ואנחנו נראה בהמשך, האם יש נסחים או אין נסחים במקרה שלנו. כן.
זה קצת מוזר לבוא ולומר על קורבן שקוראים לו חטאת, שהוא בא להכשיר. כלומר, אם היה קבוצה אחרת, למה לא אומרים, למה לא קוראים לזה בשם אחר?
זה בגלל שהנקודת מוצא שלך, שחטאת זה לחפר.
לא, שחטאת בדיוק... בעל חטא.
מה? שחטאת בעל חטא, וזה בדיוק הנקודה. חטאת זה לא לשון חטא, אלא לשון חיטוי.
בסדר.
בסדר? היא באה להבין מחדש את החטאת, באמת זה שורש בסוגיה הזאת. האם חטאת זה במהות חטא, בסדר? ואז החטאת באה לבטל את החטא, או שחטאת זה מלשון חיטוי. חיטוי על ידי התארות, התארות חזרת האדם אל עצמו, בסדר? ולכן למשל, בחטאת תמיד, ההזעה תהיה על ידי מגע באצבע ממש. ולא על ידי זריקה. זריקה זאת פעולה שבאה כאילו להרים למעלה. מגע זה לגעת ממש באצבע, בסדר?
אבל הרב, גם אנחנו לא רואים מישהו שמזכיר חטאת בהקשר שהוא לא של חטא,
כאילו. בואו ניכנס לסוגיות ונראה מלא מקורות, כן? כל שתי דפים שיש לפניכם, משני הצדדים מלאים במקורות שמדברים על זה שחטאות האלה הן באות להכשיר ולא לחפר, אז בואו ניגש למקורות עצמם ונראה את זה בפנים. מה?
גם מי שאומר שזה לא מחפר, הוא לא אומר חיטוי,
הוא אומר, הוא אומר מכשיר, בוא נראה. בוא נראה, בסדר? אם אתם רוצים את המושג מכשיר, תדלגו רגע איתי, נראה לכם את המושג מכשיר, ואז ניכנס לסוגיות עצמם. במקור 17, יש לנו, אמר רב, מנחת העומר של קמצה שלא לשמה פסולה, הועיל ובאת להתיר ולא התירה. וכן אתה אומר, באשם נזיר, באשם מצורה, שחתן שלא לשמה פסולים, הועיל ובאו להכשיר ולא הכשירו. כלומר, מה אומר לך רב? יש לך קורבנות פונקציונליים. ואז ברגע שעשית שלא לשמה זה פוסל את הקורבן בצורה יותר חמורה מאשר קורבן רגיל, שקורבן רגיל שקרבת שלא לשמה הוא לא פסול, רק אתה צריך להביא אחד אחר במקומו. הקורבנות האלה, כיוון שהם מתחיל הכל, הקורבן לא בא אלא לעשות פעולה. למשל, מנחת העומר לפי רב מצטרפת למשפחת המכשירים, כי למה אתה מביא מנחת העומר? כדי לאפשר לאכול חדש, אז זה הפך להיות קורבן מכשיר, בסדר? ואותו דבר בזבחים, כשהגמרא אומרת לגבי קורבן מנחת קנאות, לברר אבון קאטיה. ואז היא אומרת על אשם נזיר ואשם מצורע, שהם גם כן להכשיר קאטו. בגלל זה שלהכשיר קאטו, לכן היית חושב שהכהנים לא מקבלים מהבשר שלהם. כי זה לא דומה למה שכתוב בפסוק, לכן צריך ריבוי מיוחד בפסוק, שגם קורבנות מכשירים כהנים אוכלים. כלומר, הגמרא כל כך רואה את זה כשתי משפחות נפרדות, ש... זה שאני יודע שקורבן חטאת כהן אוכל, זה עדיין לא אומר שגם אשם נזיר ואשם מצורע, אשם, למשל, אשם מעילות, ברור לי שקורבן אוכל, שכהן אוכל. זה עדיין לא אומר לי על אשם נזיר, אשם מצורע. למה? מה ההבדל? זה קורבן מחפר, זה קורבן מכשיר, זה שתי משפחות. בסדר? ואגב, על הדין הזה לא בהכרח שרשב"י יחלוק, בסדר? צריך לראות עד איפה הוא ילך איתנו, בסדר? כן.
חוץ מחטאות ואשם, יש עוד קורבנות שנכנסים ממשפחת המכשירים והמחפרים?
אין, אני לא מכיר עולה ושלמים שבאו להכשיר. אני כן, יש לנו את מנחת העומר, יש לנו את מנחת העומר שלפי רב בא להכשיר, ולהלכה לא נפסק כרב לגבי מנחת העומר בדבר הזה. ובכלל, הרמב״ם כן פוסק שמנחת קנאות באה לברר אבון, ואז היא במשפחת המכשירים.
אבל היא קורבן ייחודי גם ככה.
יש הרבה קורבנות ייחודיים, בסדר? צריך לראות מה משותף ביניהם. אוקיי, באמת השיטה מקובצת, מדגיש את הנקודה הזאת, כמו שראיתם בסדר בטח, שארבעה מחוסרי כפרה זה לא על חטא. ניגש לסוגיה בשבועות, שהיא הסוגיה הראשונה, שלוקחת את טעמי המצוות האלה של קורבן חטאת יולדת ושל קורבן, של קורבן חטאת יולדת ושל אשם נזיר, של חטאת נזיר, ובעצם דנה בזה למעשה בתוך הגדרים. הגמרא בעצם מדברת על מה מחפר שעיר להשם, יש שעיר המשתלח ויש שעיר להשם. על מה הוא בא לחפר? אין לזה ממש נפקמינה, בסדר? נפקמינות עוד יותר ברורות נראה בהמשך, אבל קודם כל פה רואים דבר ראשון בגמרא, שהגמרא באמת מבחינה, הגמרא מביאה את רבי יהודה ואת רשבי, ואומרת, איך רבי יהודה למד ששעיר להשם מחפר על מקדש וקודשיו? אומרת הגמרא במקור 4, וחיפר על הקודש מתומות בני ישראל, מתומות בני ישראל ולא כל תומות. מה מצינו שחילק הכתוב מכלל תומות, הווה אומר תומת מקדש וקודשיו. בסדר, אני רוצה המתומות, כלומר מקצת התומות. איפה יש לי קורבן על סוג מסוים של תומות? יש לי קורבן עולה ויורד של תומת מקדש וקודשיו. מקשה הגמרא בהמשך, רגע, אם היולדת, דחילק, דמייטה עולה ויורד, גם קורבן יולדת יש לה קורבן ייחודי, שהוא לא דומה לקורבנות חטאת אחרים. אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל תומתם. כלומר, קורבן יולדת זה בכלל לא קורבן שבא לכפר על חטא. שימו לב, אמנם תומת מקדש וקודשיו זה תומה, אבל הקורבן התומת מקדש וקודשיו זה קורבן שבא לכפר. כלומר, מה זה תומת מקדש וקודשיו? בן אדם נכנס לבית המקדש כשהוא תמה באמת, או תמה בקרי, בסדר? הוא נכנס לבית המקדש. עכשיו, הבן אדם הזה בעצם עבר על איסור שהוא תמה את המקדש. קורבן עולה ויורד שהוא יביא, לא בא לטהר אותו מקרי. כדי להיטהר מקרי הוא צריך תפילה במקווה. הקורבן הזה בא לכפר על העבירה שהוא עשה, שהוא תימא את בית המקדש. עכשיו, אומרת הגמרא, למה אתה אומר לי דווקא קורבן עולה ויורד של טומאת מקדש וקודשיו? אולי שעיר המשתלח בא לכפר על מי שיולדת, שצריכה להביא קורבן יולדת, אולי הוא בא לכפר עליה? אז באה הגמרא ואומרת, רגע, אבל קורבן יולדת זה בכלל לא קורבן שבא על חטא, זה קורבן שבא לתאר מטומאה, להכשיר מטומאה. אומרת הגמרא, ולרבי שמעון בן יוחאי, רגע, אני מסכים איתך, באמת הפשוט זה שקורבן יולדת בא להכשיר בטומאה, להכשיר מטומאה לטהרה. אבל לרבי שמעון בן יוחאי דאמר יולדת נמי חוטאתי, כמו שראינו בגמרא בנידה, מייקה למימר. אומרת הגמרא, רבי שמעון לטמאי, באמת רבי שמעון פה יש לו שיטה אחרת מרבי יהודה. אז בעצם יוצא שרבי יהודה חולק על רבי שמעון. בהמשך הגמרא רואים את אותו מהלך. אני מדלג למקור 6. אומרת הגמרא, אימא מצורה, רגע, גם מצורה מביא קורבן עולה ויורד. אמר רב הושע, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. למה אתה מביא לי קורבן מצורה? קורבן מצורה זה גם כן קורבן מכשיר. זה לא קורבן שבא לכפר על חטא. אומרת הגמרא, ולרבי שמואל בר נחמני דאמר על שבעה דברים נגעים באים. שימו לב, נקודה מאוד חשובה. כל שבת מצורה או תזריע, הדרשן בבית המדרש או בבית כנסת ידרוש בצדק רב על לשון הרע. אז דבר ראשון צריך לדעת שהגמרא מונה, ובאופן כללי בחזל יש 20 דברים לפחות שיש עליהם צרת. אוקיי? דבר נוסף, במסכת נגעים מופיעים מקרים שבהם יש צרת אפילו לתינוק. זאת אומרת, צרת זה לא נס שקורה וחל רק על מי שחטא בחטאים, בסדר? אלא צרת זו תופעה שהיא רחבה יותר מהחטאים האלה. אומר רבי שמעון בן נחמני, על שבעה דברים נגעים באים. הגמרא מבינה את רבי שמעון בן נחמני כמו את רשב"י כאמירה הלכתית. כלומר, על שבעה דברים הנגעים באים, ולכן הקורבנות שמביא המצורע הם קורבנות שבאים לכפר על חטא. אפשר לומר אולי שלפי דבריו, מי שמקבל נגע והוא לא עשה חטא, בסדר, צורך העניין תינוק, אולי זה בגלל חטאים שאנשים אחרים עשו, ועם ישראל יש לו ערבות הדדית, ואנחנו לא יודעים חשבונו של מקום, בסדר? או בן אדם שלא עשה את החטא הזה בכלל מעולם, אבל מישהו אחר עשה את החטא, ובסוף זה גרם פעולה רוחנית כזאת שנעשו נגעים, ואז הקורבן בא לכפר על אותו חטא. אז רבי שמעון בן נחמני שומר על שבעה דברים נגעים באים, מה נאמר לשיטתו? אומרת הגמרא, הטעם נגעי דאיך פרלי, וקורבן להשתרוי בקהל. אתה לא הבנת את רבי שמעון בן נחמני. הנגע הוא זה שמחפר על החטא. הסבל שהמצורע סבל. הקורבן מצורע? זה בכלל בא להכשיר אותו לטהרה. אז קוראים לזה חטאת, וכל המטרה של זה, זה להשתרוי אי בקהל, שהוא יוכל לחזור חזרה. האמת שאפשר לומר שלא דק, זה דיון שאני פה בגמרא, לא להשתרוי בקהל, להשתרוי במקדש. כי יש לנו שני שלבים בקורבנות של המצורה. יש לנו את שתי הציפורים, ויש לנו אחרי זה את הקורבנות האחרים. זה רק אני אומר בסוגריים, למי שירצה להעמיק. בכל מקרה, מצורה, בעצם חטאת שלו זה כדי להכשיר אותו, ולא כדי לחפר. דוגמה שלישית שהגמרא מביאה, נזיר. מכירים את זה מתענית, נכון? דאמה נזיר תמה, דחילק דמייתי תורים ובני יונה. אמר רב הושעיה, לכל חוטאתם ולא כל טומאתם. ולרבי אלעזר כפר דאמר נזיר נמי חוטאו, מייקה למימר, סבר לה כרבי שמעון. בסדר? רבי אלעזר כפר תצטרך לסבור כמו רבי שמעון. בהמשך נראה גמרא אחרת שאומרת שגם רבי שמעון סובר כמו רבי אלעזר כפר. בסדר? שיטתם הייתה ביחד. אז יוצא שהקו המרכזי בסוגיה זה להגיד, הקורבנות האלה מכשרים. ואם נקשה לשיטה מסוימת, אז יסברו כמו רבי שמעון. הגמרא בנדרים אומרת במפורש לא כמו
רבי...
מה?
נכון בנידה, שבפשט הגמרא דוחה את רבי דברי רבי שמעון.
נכון, נכון, נכון. באמת, אני אגיד כבר עכשיו, שברוב הסוגיות הרמב״ם פוסק לא כמו רבי שמעון, ויש מקום אחד שהוא יפסוק... דווקא כרבי שמעון, מי יכול לנחש? אוקיי, חידה, עד סוף השיעור. מי שמשעמם לו בכל זאת בתוך הדברים יחשוב על פתרון, סוף השיעור אני אגיד. אז בעצם, הגמרא בנדרים דנה, האם יש בעל תה אחר בנזיר? מה זה בעל תה אחר? מי שלא מביא קורבן עובר באיסור. כי הוא צריך להביא את הקורבן. יש דדליין להבאת הקורבנות, מי שהתחיל מסכת ראש השנה, לפחות בדפים הראשונים ראה את זה בדפי, אז גם במועד זה נמצא, כן? יש בעל תה אחר. עכשיו, הגמרא דנה, אומרת הגמרא במקור 7, ומנחה נפקלי, מעטם נפקלי, כי דרוש ידרשנו, אלו חטאות והשמות. למה אתה אומר לי שנזיר יש לו בלטה אחר בקורבנות שלו? זה פשוט שיש לו בלטה אחר, אני לא צריך להיקש בין נזיר לבין נדרים לדעת שאם הוא לא מביא את הקורבנות שלו בזמן הנזיר אז הוא עובר על איסור. אני יודע את זה שהוא עובר על איסור ומביא לו את הקורבנות בזמן. איך אני יודע את זה? כי כתוב כי דרוש ידרשנו ולמדו מזה שאדם צריך להביא בזמן את החטאות והשמות. אומרת הגמרא, הייתי חושב שזה שונה. למה? כי כי קורבן נזיר אי אפשר לנדור להביא אותו, בסדר? אומרת הגמרא, הרי חטאת חלב שאין מדפיסה בנדר ועובר בעלטה אחר. אומרת הגמרא, לא, אבל חטאת חלב באה בשביל כפרה. כלומר, קורבנות הנזיר לא באו לכפרה, בסדר? קורבנות הנזיר לא באו לכפרה ולכן אי אפשר ללמוד מחטאת חלב. חטאת חלב זה שם כללי לחטאות של אדם שחייב קראת במזיד, אז בשוגג הוא מביא חטאת. אז אי אפשר להביא מזה הוכחה לחטאת נזיר. אומרת הגמרא, אולי נביא הוכחה מחטאת יולדת, גם חטאת יולדת. יש היי קשר ילמך בקודשים. אני אחרות, הגמרא פה בעצם אומרת, שים לב, אתה לא יכול להשוות את זה שאמרתי בחטאת ואשם, שאדם חייב להביא את הקורבן בזמן, ואחרת הוא מביא, עובר איסור, למקרה אחר של נזיר ויולדת. ששם הסיבה להבאת הקורבן שונה, וממילא עבירה על איסור במידה והוא לא מביא את הקורבן, זה יהיה שונה. כן.
גם לקורבנות האלה יש, בסופו של דבר דדליין, גם לנזיר וגם ל...
נכון, אבל הייתי צריך לימוד מיוחד לזה. למה הייתי צריך לימוד מיוחד לזה? למה אני לא יכול ללמוד את זה אוטומטית אחד מהשני? כי אין להשוות קורבנות מחפרים וקורבנות מכשירים לגבי הסיבה שבגלל... אני בעצם בא ואומר פה דבר כזה, אני אנסח מחדש את המקור האחרון שלמדנו, ומי שקצת התבלבל, אז נעשה פה סיכום ביניים. מה ראינו עד עכשיו? ראינו שיש לנו קורבנות חטאת שאדם מביא לכאורה בלי חטא. רבי אליעזר הכפר ורבי שמואל בר נחמני ורשב"י מצאו שם איזה חטאים, בסדר? אבל הגמרא אומרת, לא בהכרח, זה בא כדי להכשיר. ראינו מקרה בגמרא בנדרים, שמדברים איתנו על האיסור, על החובה להביא קורבנות בזמן, ועל זה שמי שלא מביא את הקורבן בזמן עובר על איסור. פה ראינו חילוק בין קורבנות שבאים על חטא לקורבנות שהם מכשירים. אני צריך ללמוד כל אחד לבד. למה אני צריך ללמוד כל אחד לבד? כי זה שאני חייב להביא בזמן קורבן לחפר על עצמי, לא אומר שאני חייב להביא בזמן קורבן שבא לטהר אותי. למשל, בואו נחשוב רגע. יש יולדת, בסדר? ויש לידה בן אדם שחילל שבת בשוגג. הבן אדם שחילל שבת בשוגג רובץ עליו אבון של שבת. הוא צריך לחפר מהר מהר את האבון שלו. היולדת, אולי יש לה זמן עד שהיא תגיע לבית המקדש, תן לה את הזמן שלה. למה היא חייבת להביא בזמן? לכן אני צריך לחדש שם יותר שצריך להביא בזמן. בסדר? דוגמה נוספת, בסדר? נפקמינה מספר אחת להלכה למעשה. בסדר? יש לנו דין מאוד מיוחד ביום כיפור. אם מגיע יום כיפור, ובן אדם בספק אם הוא חייב חטאת או לא, מה עושה בדרך כלל בן אדם שיש לו ספק אם הוא חייב חטאת? שם תלוי נפלא. מגיע יום כיפור, הוא כבר לא צריך להביא השם תלוי. יום כיפור הוא כמו השם תלוי. חידוש עצום. יש גמרא שמספרת על רבי לזר שהביא בתנאים, כן? לא ברור אם זה רבי אליעזר או רבי לזר, יש מחלוקת גרסאות מכמה גמרות. הביא כל יום אשם תלוי. אולי אני חייב חטאת ליתר ביטחון. הוא סבר מתנדב אדם אשם תלוי. ואז הגמרא אומרת, למחרת יום כיפור אמרו לו, סליחה, היום אל תביא אשם תלוי. המתן עד שתיכנס לבית הספק. אתה עוד קצת טהור עכשיו. אתה לא יכול להגיד שכבר נפלת באיזה שגגה או משהו. בכל מקרה, יום כיפור מחפר על מי שיש לו ספק אם הוא חייב קורבן. עכשיו, אומרת הגמרא, המשנה אומרת את זה, ואז המשנה דנה על אישה שהיא יולדת, והיא בספק יולדת. איך זה יכול להיות ספק יולדת? מה, היא לא יודעת אם היא ילדה או לא ילדה? נגיד שהיא נולד ממנה נפל, גם יולדת שילדה לידה שקטה צריכה להביא קורבן חטאת, בסדר? ועכשיו יש נפל, ולא יודעים אם קלו לו חודשיו או לא קלו לו חודשיו, אם הוא היה כבר בשלב של עובר שנחשב ללידה, או שהוא בשלב מוקדם יותר שעוד לא נחשב ללידה. בסדר? מבינים? אז עכשיו יש לה ספק אם היא צריכה להביא קורבן. עוד אפשרות, היא הביאה כבר קורבן לבית המקדש, ולא ברור אם הקורבן שלה הוקרב או לא הוקרב, ואף הוא שם הציפורים בידיים של הכהנים, לא ברור הקורבן של מי הוקרב. אז יש לה ספק אם היא חייבת קורבן חטאת יולדת. אז אומרת הגמרא, המשנה אומרת במקור שמונה סוף המקור, חייבת להביא לאחר יום הכיפורים, מפני שהיא מכשרת לאכול בזבחים. מה זה מכשרת? זה קורבן מכשיר. לכן לא יעזור הספק, לא יעזור יום הכיפורים. למה מועיל יום הכיפורים? לחפר על עוונות, על חטאים. אם אדם צריך להכשיר את עצמו, להיות טהור, להגיע לבית המקדש, אז יום הכיפורים לא יועיל שם. כי זה קורבן מכשיר, זה לא קורבן מחפר. אומרת הגמרא, מינה אלי מילי, אמר רבי אלעזר, מכל חטאתכם לפני השם, חטא שאין מכיר בו, אני אדלג על זה שנייה, הגמרא דנה, בהמשך מקור 9, הגמרא דנה, למה יולדת שונה, ואומרת, לרבי שמעון בר יוחאי, דאמר, יולדת חוטאת היא, מה היא קלה מימר? מה תעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, שאומר לך זה כן על חטא, אז לכאורה המשנה לא נכונה לרשבי, אומרת הגמרא, יולדת כי מה איתי קורבן להשתרויה באכילת קודשימו, ולא לכפרה מתיה. שימו לב, הגמרא בקריטות, והגמרא בשבועות חולקות איך להבין את הגמרא בנידה. בסדר?
אין מחלוקות, אני אמרתי שפשוט...
יש מחלוקת הסוגיות.
למה? אני אמרתי פשוט מעמידים שרבי שמעון חולק על המשנה שם, והם לא מתייחסים לרבי שמעון.
לא, הם אומרים, תירוץ. הקושייה היא מה נעשה עם רשבי, והם לא אומרים רשבי לא מסכים עם המשנה. הם אומרים תירוץ. יולדת מביאה קורבן להשתרויה באכילת קודשים. כלומר, למה, גם לרשבי, למה יולדת הביאה קורבן? כדי שהיא תוכל לאכול קורבן פסח אחר כך, שתוכל לאכול מעשר, שתוכל לאכול שלמים. בסדר? לכן הביאה קורבן להשתרויה באכילת קודשים. כשהיא תוכל לבקר בבית המקדש, לכן הביאה קורבן. זה שהיא חטאה, שנשבעה, שהיא יותר לא תהיה עם בעלה, זה עניין נוסף. בסדר? זאת אומרת, הגמרא בקריטות הבינה שהטעם שאמר רשבי בנידה, זה לא להלכה למעשה, גם רשי מסכים שזה קורבן שבא להכשיר ולא לחפר. בסדר? אז בעצם, לפי הגמרא בשבועות, רבי יהודה ורבי שמעון חלקו בזה. לפי הגמרא בקריטות, רשבי גם מסכים שזה קורבן שבא להכשיר. רק מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, זה בעצם, בשורש יש פה איזשהו חטא. לכן כתוב פה חטא, אבל בפועל זה קורבן שהמטרה שלו זה להכשיר ולא לחפר, כן.
זה לא מסתדר עם מה שרשבי אומר, רשבי אומר בנידה, מפני מה אמרה התורה, יולדת מביאה קורבן, וזה הוא מתחיל.
זה אגדת או הלכה?
לא, וגם זה לא אומר, הוא לא אומר כל חטא.
מפני מה אמרה התורה זה טעם הדקרה, נכון? עכשיו, טעם הדקרה זה, עכשיו צריך לדון בכללי רשבי, בסדר? רשבי דריש טעם הדקרה, נכון? עכשיו בכללי רשבי, האם הוא דרש פה טעם הדקרא, או שהוא אמר לך, כמו שתנאים אחרים אומרים לפעמים טעמים למצוות, הוא אומר לך טעם למצווה, אבל לא יקבע את גדרי המצווה. מהגמרא בקריטות משמע שזה לא קובע את גדרי המצווה. מהגמרא בשבועות משמע שזה קובע את גדרי המצווה, הטעם.
או שנבין שזה לא מחלוקת ובקריטות, פשוט הגמרא אומרת, אה, איך זה מסתדר עם רשבי? זה לא מסתדר עם רשבי.
אבל היא לא אומרת את המילים שלך. היא לא אומרת את המילים שלך. אוקיי, אבל אני איתך. בסדר, תמצא, תנסה לדייק פה במילים. בסדר? מה? כן, תנסה לדייק פה במילים. אומר לך, ינון, זה לא מה שכתוב. לא כתוב פה רשבי לא מסכים זה. אבל בסדר. בוא נראה בהמשך. יש לנו מצורה. אומרת הגמרא, אלא מעטה ספק מצורה שעבר עליו יום הכיפור, לא מייטי. מה עם מצורה? האם הוא יביא אחרי יום כיפור? אומרת הגמרא, כמו שהיא עשתה בשבועות, זה לא חטא, זה תומה מצורה. אומרת הגמרא, מה תעשה רשמול ונחמני, שיש כל מיני חטאים שבגללה מגיעה הצרת? אומרת הגמרא, נכון, אבל המצורה, כשהוא מביא את הכפרה, זה לא, את החטאת, זה לא לכפרה, אלא להשתרוי באכילת קודשים. אותו דבר עוד פעם הנזיר, אומרת הגמרא לנזיר. ספק נזיר שעבר עליו יום כיפור, אומרת הגמרא, לא. ספק נזיר שעבר לו יום כיפור, הוא לא מביא את החטאת בשביל לחפר, הוא מביא את החטאת כדי להכשיר אותו בנזירות. ומה נעשה רבי אלעזר הכפר שאמר נזיר חוטא הוא? אומרת הגמרא, גם אם נזיר חוטא לרבי אלעזר הכפר בפועל הקורבן, זה קורבן מכשיר, זה לא קורבן מחפר. אז יוצא שגם לפי הגמרא בקריטות ברור, ויש פה נפקמינה של מחרת יום הכיפורים. נפקמינה נוספת, מה קורה? האם אפשר לעשות תנאי? מה זה תנאי בקורבן? שימו לב, יש שני אנשים שעמדו במקום אחד ויצא מהם חילול שבת ולא ברור להם מי עשה את החילול שבת. איך זה יכול לקרות? בואו תעזרו לי לסייר סיטואציה. נגיד עכשיו שניהם בבת אחת הניפו את הסכין על את המגל על החיטה, אבל לא ברור המגל של מי חתכה את החיטה. בסדר? אז יש לנו פה שאלה, מי חייב חטאת? בסדר? והאם הם יכולים להגיד, בוא נעשה ככה, אנחנו נביא לבית המקדש קורבן, אם אני חטאתי אז אתה, אם אתה חטאת אז אתה. כל אחד, כן, נעשה מין תנאי כזה. אם אני זה שחייב חטאת, הקורבן יהיה שלי, אם אתה זה שחייב חטאת, הקורבן יהיה שלך. אז הכלל הוא שאי אפשר לעשות את זה, כן? ככה נפסק להלכה, וככה רבי יוסי אומר פה בגמרא. אבל הגמרא דנה, מה קורה עם יולדת? שני נשים הפילו שתי עוברים, אחד זה עובר שנחשב לידה, הוא היה כבר מפותח והיא חייבת חטאת יולדת, השנייה לא. אז מה עושים במקרה כזה? אני מדלג איתכם לסוף הגמרא, סוף מקור 10, אומרת הגמרא, למה בחטאת רגילה? אומרת הגמרא, מודה רבי יוסי במחוסרי כפרה. רבי יוסי שאמר, אי אפשר לעשות תנאי בדרך כלל בקורבן, מודה במחוסרי כפרה. למה? הטעם בא אגב רגידיה, דכתיב הודה אליו חטאתו. מה הכוונה? שימו לב, זה יסוד בדיני חטאת. אדם לא יכול לכפר על עצמו אם הוא לא מבין על מה הוא מכפר. כי מה המטרה של כפרה? שאדם יתקן את החטא. אתה לא יודע מה החטא, אז איך תכפר על זה? עוד לא התחלת את התהליך תשובה שלך. אתה מגיע לסוף של התהליך של הבאת הקורבן, כשאתה אפילו לא יודע אם עשית משהו רע. זה כמו אנשים שאתה אומר להם, אתה לא בסדר אחי, עשית ככה וזה וזה וזה, אתה אומר לך, סליחה. נכון? אתה אומר, רגע, אתה הבנת מה... אני לא צריך את הסליחה שלך, אני קודם צריך שתבין מה הייתה הבעיה בכלל, נכון? אז גם פה, כאילו בן אדם לא יכול להביא קורבן אם הוא לא יודע, לכן יש לנו את המושג של השם תלוי. אדם לא יודע אם הוא חייב או לא חייב, אז הוא חייב השם תלוי, אחרי זה יתברר לו, הוא יביא אחרי זה חטאת. אפילו שהוא הביא כבר השם תלוי. אבל קודם כל הוא צריך כאילו לברר מה הוא עשה. אבל, הכה, כי מה איתה נשים קורבן, להשתרו יהיה באכילת קודשים. הן לא צריכות לדעת אם הן חייבות או לא חייבות קורבן. למה? כי אין להן איזה חטא לכפר עליו. מה הן עושות? הן מביאות את הקורבן להכשרתם. אז הכשרה יכולה לחול או על האישה הזאת או על האישה הזאת. עד כדי כך שיש לנו עוד נפקא מינה מקבילה לה, מה קורה אם אדם מביא קורבן על ילד קטן זב. לא יודע איך זה קרה, ילד קטן נטמע בטומאת זב. בסדר? משהו בבריאות שלו גרם לזה, למרות שזב זה דווקא שזה לא מחולי. במסכת זבים יש הגדרות מדויקות בזה שלא ניכנס אליהם. גם ככה אתם בקודשים, אז תארות נשאיר בצד רגע. אבל בעצם יש מצב של קטן זב, או לצורך העניין, מצורה יכול להיות אותו דבר. מה קורה עם מצורה שהוא קטן? עכשיו רוצים שהוא יתאר, כדי שהוא יתאר, צריך להביא עליו קורבן. אז הגמרא אומרת בנדרים, הכל צריכים דעת, חוץ ממחוסרי כפרה, הם לא צריכים דעת. למה? כי זה כמו שתיקח מישהו לתוך מקווה ותטבול אותו, הוא טהור. זה לא תלוי בהחלטה של הבן אדם, בסדר? לכתחיל הראו צריך שבן אדם שטובל במקווה יהיה לו כוונה. זה סוגיה שלמה.
הגמרא אומרת בפירוש את זה, לא?
מה?
שאישה שזרקו אותה למקווה היא לא טהורה, לא?
לא, היא טהורה, אבל היא צריכה כוונה ולכן היא צריכה להיטהר מחדש. בסדר? זאת אומרת, מדאורייתא, הטהרה תופסת גם בלי כוונה.
אה, זה כדי דרבנן שם?
כן, כן. אבל זה באמת נושא אחר, לא נגלוש לשם, בסדר? צריך להיות ממוקדים בנושא שלנו. בעצם, מחוסרי כפרה לא צריכים דעת בהבאת קורבנותיהם, ולכן אני יכול להביא על הילד הקטן, שהוא לא ידע בן שנתיים ויש לו צרת מאיזושהי סיבה, אני יכול להביא עליו קורבן שיתאר אותו. וכך מסביר הרן פה, מקור 13, זב וזבה ומצורה ויולדת בכולה וכתיב תורת, כתיב למחוסרי כפרה, משום שאסורים להיכנס למקדש ולאכול בקודשים, עד שיביאו כפרתם, ואני, כיוון שאין בעל כפרה, אין צריכים דעת. בסדר? אז יש לנו פה בעצם, מנינו עד עכשיו שלוש נפקמינות, נפקמינה אחת למחרת יום כיפור, נפקמינה שנייה, שתי יכולת לעשות תנאי בקורבן, נפקמינה שלישית, דעת בקורבן, אני חוזר אחורה למקור 11, עוד נפקמינה, דיני נסכים. מה זה דיני נסכים? כל קורבן שבא בנדר נדבה, צריך נסכים. אוקיי? ואם הוא צריך נסחים, מה קורה עם קורבן שהוא לא נדר נדבה? מה זה קורבן שבא בנדר ונדבה? נגיד, קורבן עולה, קורבן שלמים, אני יכול לנדור ונדוב אותו. אני יכול להגיד, הרי עליי...
למה לנדור ולנדור אותו ולא פשוט להביא אותו?
מה?
למה לנדור ולנדור אותו
ולא פשוט להביא אותו? כי אדם מאוד מאוד התרגש, הוא היה עכשיו בסוף זמן קיץ בישיבה, והוא ראה כמה הוא התעלה בסוגיות וכמה הוא הבין את הרשב"א ואת התוספות, והוא אומר, הרי עליי שלמים. למה דווקא שלמים? כי אני והחברותא שלי התחברנו ביחד, ושלמים זה קורבן שמחבר אנשים, ולכן הנה זה, והוא יביא את זה בזמן מסוים, בסדר? עכשיו, לכתחילה, טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם, טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, בסדר? בפועל, כשאדם נודר, זה כשהוא מביא במקדש. אבל דבר שפוטנציאלית יכול להיות נידר ונידב, צריך להביא עליו נסחים. מה זה נסחים? מנחה, צולת ויין. ולכן גם קורבן תמיד בבית המקדש, וקורבן מוסף, מקריבים בהם נסחים. כי זה קורבן שפוטנציאלית אפשר עולה ושלמים, אפשר לנדור. אבל... יש קורבנות שאי אפשר לנדור ולנדוב. איזה קורבנות? תגידו אתם.
חטאת.
חטאת. והשם, אי אפשר לנדור ולנדוב?
או שאפשר לנדור
ושם. השם תלוי, זה בסוגריים. מתנדב אדם השם תלוי, אולי הסוגיה לשנה הבאה.
גם קורבן הציבור אני לא יכול.
מה?
גם קורבן הציבור, אני לא יכול לנדור שאני מביא תמיד.
נכון, אבל את סוג הקורבן אתה יכול. וזה הולכים לפי בא בנדר הנדבה. יש דרשה, יש דרשה מהפסוק שמראה בדיוק לפה לנדר או נדבה, כלומר משהו שיש בו את האופציה לנדור ונדוב אותו. וזה לא הנושא. דבר נדר ונדב זה נושא סוגיה שלמה. אני אומר לך רק מידע, קבל, אחרי זה תלמד את הסוגיה של דבר נדר ונדב. אחרת כולנו פה נלך לפנייה לא נכונה במחלף, ועד הפנייה הבאה נצטרך לנסוע המון. בסדר? יש דבר שנקרא נידר ונידב, זה קורבנות עולה, קורבנות שלמים. יש לנו קורבנות חטאת ואשם. חטאת ואשם, אדם לא יכול לנדור ולנדוב אותם, ולכן לא צריך שם נסחים. עכשיו, הגמרא אומרת דבר מעניין בעניין הזה. הגמרא אומרת, תניא אמר רבי שמעון, בדין הוא שתהיה מנחת חוטא תאונה שמנוונה שלא יהיה חוטא נזכר. ומפני מה אינה תאונה? שלא יהיה קורבנו מהודר. טעם, הסבר. למה דווקא הקורבן שאני חייב בו על חטא, דווקא על קורבן כזה, בן אדם לא יביא נסחים. אדרבה, יותר הגיוני שככל שאדם יותר חייב בקורבן, הוא יותר יצטרך להביא נסחים. אומרת הגמרא, ובדין הוא שתחטאת חלב תאונה נסחים, שלא יכול אותה נזכר, בני מעין התאונה שלו קורבנו מהודר. כלומר, מה הוא רוצה לומר? אני רוצה שהקורבן לא יצא יפה, שזה לא יהיה, וואנה, אני מביא קורבן, אני רציני. לא, אדוני, אתה עשית חטא, תחופף את ראשך בענווה, תכפר לחטא שעשית, ולכן הוא לא מביא נסחים, מבינים למה? בסדר? אוקיי. אדם שמביא שלמים עולה, נוסיף נסחים. אדם שמביא חטאת, אומרים לו, רגע, רגע, תדע את מקומך. אבל חטאתו של מצורע ואשמו, טעונים נסחים, לפי שאין באים על חטא. אז רשב"י מסכים לשאר השיטות, שבחטאת שבחטאת מצורע סליחה, שבחטאת מצורע ואשם מצורע, שמה מביאים נסחים, כתוב את זה מפורש בתורה, למה? כי הוא מסכים שזה קורבנות שלא באו על חטא. כלומר, עצם קיומו של קורבן מכשיר מסכים רשמי. יש קורבנות מכשירים. עכשיו, חטאת יולדת ממילא זה לא נפקא מינה, כי זה עוף. בסדר? ובקורבנות העוף אין נסחים, אוקיי. אז שם אנחנו לא יכולים לבדוק. אבל יש לנו נזיר. לפני זה הגמרא מקשה מרבי שמעון בר נחמני, את אותה קושיה שהקשתה במקרים הקודמיים, מה קורה עם מצורע? הרי מצורע בעל חטא, שבעה דברים נגעים באים, אומרת הגמרא, לא, הקורבן שם זה לא בשביל החטאים שחטא המצורע, הקורבן הוא לא בגלל הלשון הרע, הקורבן הוא כדי להכשיר את המצורע לחזור לקודש, ולכן הוא מביא קורבן. אז לכן חטאת מצורע ואשם מצורע מביאים נסחים, והתורה במפורש מפרטת אותם. למה? כי זה לא קורבן של חטא שבא לחפר, זה קורבן מחטא שבא לטהר. אז שוב אנחנו רואים את היסוד הזה עם נפקא מינה למעשה. עכשיו אומרת הגמרא, אלא מעתה חטאת נזיר, תהיה תאונה נסחים, לפי שאינה באה על חטא. מה עם חטאת נזיר? לפי רבי שמעון, עונה הגמרא, סבר לה כרבי אליעזר הכפר, דאמר, נזיר נמי חוטאו. יוצא שרבי אליעזר הכפר סובר כרבי שמעון, רבי שמעון סובר כרבי אליעזר הכפר כמו שראינו. יוצא שבעצם שיטת רבי שמעון רבי אליעזר הכפר, שנזיר ויולדת זה על חטא, ולכן זה מסתדר לרבי שמעון. רבי יהודה, למשל, יגיד שבאמת נסחים לא קשורים לקורבן מהודר, לא קורבן מהודר. זה עניין אחר. אולי להגיד שנסחים זה דבר שקשור לרוח הנדבה שיש לבן אדם. לא יודע מה הוא יסביר שם בטעם המצווה, בסדר? אנחנו בתוך רשב"י.
הרב, אם לא מביאים נסחים, אז מה זה?
מה? קורבן שלא מביאים בו נסחים? זה בדרך כלל קורבן שהוא לא נידר ונידב. או קורבן אוף.
ולענייננו...
אם לא מביאים נסחים, לפי רשב"י, זה בגלל שזה חטא. אם מביאים נסחים, סימן שזה לא חטא. לכן רשב"י אומר, מצורע זה לא חטא. אשם וחטאת מצורע זה לא חטא. לכן מביאים נסחים, כי זה בעצם כמו קורבן עולה. במילים אחרות שהגמרא בזבחים משתמשת בהם, הני, עולות נינו. הגמרא אומרת על חטאות מסוימות, כמו שאולי נספיק בהמשך, שהן בכלל עולות. הגמרא בזבחים, שימו לב למילים האלה. אומרת הגמרא שם, הני, עולות נינו, זה בכלל עולה, החטאת הזאת היא בכלל עולה. מה הכוונה שהחטאת הזאת היא עולה? קוראים לזה חטאת. כן, אבל זה בכלל לא קורבן שבא לכפר, זה כמו קורבן עולה שהוא דורון.
רב, זה היוצא דופן ברמב״ם.
מה היוצא דופן?
המצרצרת.
לא.
הוא שכתוב ברב, הוא פסק את זה.
נכון, אבל זה לא יוצא דופן.
למה, הוא פסק את זה?
לא. כי בדרך הוא פסק את זה, אבל הוא, אבל כולם מסכימים, גם רשב"י, זה המקרה, וזה המקרה שבו רשב"י מסכים עם רבי יהודה שיש פה קורבן מכשיר. זה לא היוצא דופן. ניסיון יפה, יישר כוח, זה לא יוצא דופן.
הרמב"ם בדרך כלל הוא לא פסק כמו רשב"י.
נכון, הרמב"ם לא פסק כמו רשב"י. איפה הוא פסק פה? מה הוא פסק פה? אז התורה
במפורש אומרת.
הוא פסק פה במקרה שרשב"י מסכים עם רבי יהודה.
הבנתי.
בסדר? אוקיי. נפקא מינה מספר 5 לאחרונה לשיעור, בלי נדר. זה סדר הקורבנות, יש לנו סדר של הקרבה, מה מקריבים קודם, מה מקריבים אחר כך, סוגיות שלמות בזבחים, מה? חטאת בדרך כלל קודמת לעולה, סברה שלכם, למה חטאת קודמת לעולה?
קודם כל אתה מכפר על מה שהיה רע, ואז אתה יכול...
יפה, לא להיות טובל ושרץ וידו, נכון? יפה. עכשיו גמרא בפסחים. מה?
מה? עוד שהסברה הפוכה של די עשה טוב, אתה סמרה.
יפה, מצוין, מה? נכון, אבל בדרך כלל הסדר הוא סור מרע ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב. עכשיו תגידו לי סברה משלכם. מה קורה בקורבן יולדת, לפי מה שאמרנו עד עכשיו? צריך קודם את החטאת?
לא, לכאורה קודם עולה.
לכאורה קודם עולה. אגב, תדלגו רגע למקור 16 לספרה. יודעים מה זה ספרה, נכון? מדרשי הלכה. יש לנו מדרשי אגדה, מדרשי הלכה, נכון? יש מדרשי הלכה על שמות. מחילתא ויקרא. ספרה במדבר דברים ספרי. בסדר? לא ארחיב עכשיו, אבל צריך לחדד את זה. אצל הרב ליכטינשטיין זצ"ל, כל שיעור בקודשים היה מלא ספרה וספרי. זה היה כאילו משניות, ספרה ו... היה פסוקים, רש"י רמב"ן, ספרה וספרי, ואז גמרא. בסדר? אוקיי. עכשיו, מה אומרת הספרה? אחד לעולה ואחד לחטאת. כתוב אצל יולדת, קודם את המילה, את הקורבן עולה, ואז את הקורבן חטאת. אומרת הגמרא, אומר הספרה, כל שהיא בעל חטא, הקדים הפסוק, חטאת לעולה, כאן שאינה באה על חטא, הקדים עולה לחטאת, כלומר רואים באמת שהתורה אומרת אצל היולדת, עולה ואז חטאת, לכאורה נשמע שהסדר הראוי גם אצל יולדת יהיה להקדים את העולה אל החטאת. למה? כי בניגוד למקרים רגילים שאם אתה לא מביא את החטאת קודם אתה טובל ושרץ בידו, כאן זה בכלל לא חטא ולכן לא צריך להקדים את ה... לא צריך להקדים את החטאת לעולה.
גם
שם, אם אתה תגיד את זה עוד שנייה, תחכה שנייה עם זה. הגמרא אומרת בפסחים. זה בנה אב, אני בסוף מקור 14, זה בנה אב לכל חטאות, שיהיו קודמות לכל עולות הבאות עמהם, ואפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. יש פה חידוש, אפילו חטאת העוף, חטאת עוף זה תמיד במחוסרי כפרה, יש חטאת העוף רק שם, בסדר? אפילו חטאת, סליחה, חטאת העוף יש גם בעולה ויורד, וגם מחוסרי כפרה, אבל מה שכתוב פה זה כולל את מחוסרי כפרה. למה אפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה? אם הייתי מדבר על תומת מגדל שקודש הבן אדם שעשה חטאים, אז למה אפילו? ברור, אותו רעיון. בגלל שיש לי מחוסרי כפרה, ככה מסביר את זה הכסף משנה, בגלל שיש לי מחוסרי כפרה, אפילו של יולדת שאינה על חטא ידוע, למרות זאת אני צריך להקדים את החטאת לעולה. מבינים? יש כאן חידוש. לומר שאפילו בחטאת יולדת, אנחנו מקדימים, וצריך לזה לימוד מיוחד, שעושה הגמרא בפסחים. וכאן באמת הלשון של הרמב״ם, כשהוא פוסק את זה, היא באמת לא כמו רשמי. אפילו חטאת העוף של יולדת קודמת לכבשה.
למה לא לומר שזה לא בגלל שזה חוסר כפרה, אלא בגלל שזה עוף, והוא נחשב פחות? לכן היית חושב שתתחיל מהקורבן החשוב יותר.
כן, אבל זה, למה זה לא הטעם שאומר הכסף משנה? בגלל שהגמרא לא הזכירה כבש. משמע, וגם אז זה היה דין שהוא נכון, כאילו הגמרא אמרה אפילו באופן כללי על חטאת העוף, בלי להגיד אפילו במקרה שמביאים איתה כבש. בסדר? כי אז היה צריך להיות לא חטאת העוף, זה היה צריך להיות אפילו חטאת עוף עם כבש, למרות שיש כבש למרות זאת.
אבל בסדר? יש עוף
בעולה? מה?
יש עוף בעולה?
יש עוף בעולה בחלק מהמקרים, כן, גם בזה, זה עולה ויורד, בסדר? שאפשר להביא את הכבש לעולה ואפשר להביא עוף לעולה, בסדר? אז בעצם אני אסכם, יש לנו, רגע, קודם אני אסכם ואז אני אתן לדביר להגיד את הסברה שהוא רוצה לומר שהיא נפלאה.
מה
אתה
רוצה להגיד מהכסף משנה?
אז הכסף משנה מסביר, למה אפילו, למה אתה אומר אפילו חטאת העוף קודמת לעולה, למה אפילו? כמו כל החטאות. בגלל שחטאת קודמת לעולה בדרך כלל, למה? כי היא באה לחפר. אסור מרע, ואז עשה טוב. אצל היולדת זה לא אסור מרע. שניהם ביחד באים להכשיר אותה. אז למה אתה מתחיל מהחטאת? אז יגיד לנו דביר, בפועל אנחנו רואים שזה אלימות. יגיד לנו דביר, למה?
זאת אומרת, הגעת למצב שאתה מלוכלך, אז אתה צריך להתנגות לפני שאתה... הלכת בדרך הביתה, הלכת
רוצה להתנקות. נפלא. אני אחדד את זה קצת, ויחדד קצת המהות של קורבן יולדת בדקות שנשארו רגע. בסדר?
הוא רק אומר שאינה על חטא ידוע, הוא לא משאיר על חטא.
היא לא על חטא.
הוא כותב שאינה על חטא ידוע.
כן, אבל המילה ידוע היא משנית פה, הרי היא יודעת שהיא יולדת. בסדר? אין פה איזה חטא. זאת אומרת, גם אם תגיד את רשבי בתור נימוק, גם אם תהיה לפי הגמרא בקריטות, ותגיד שרשבי מסתדר עם שאר התנאים, ותגיד את זה כנימוק, בסדר? זה טעם המצווה, אבל זה לא הקורבן. בסדר? זה לא חטא ידוע. לא שהאדם עשה חטא ואהב מקורבן. בסדר? בעצם יולדת, כמו שאמרנו, טומאה זה התרחקות מהחיים. טהרה זה התחברות לחיים מחדש. אדם חוזר לטהרה, להתחברות לחיים. יש כל מיני דרכים, יש מקווה, יש פרה אדומה, יש כל מיני דרכים, וכל דרך צריך להבין אותה. מה, למה קורבן מחזיר את האדם לחיים ולטהרה שלו? כי בעצם, אדם כשהוא פעל קדימה והתקדם קדימה בחיים, והתפתח והשתכלל, הוא בעצם התרחק מעצמו והתעלה גבוה, נכון? הוא עכשיו רוצה לחזור לעצמו, שזה הוא צריך שני חלקים. חלק אחד שקשור לזה שהוא חוזר לעצמו, ואז הוא יכול לחזור לקודש. למה אסור ליולדת להיכנס למקדש? מה, היא בעונש שאסור להיכנס למקדש? לא. אלא באים ואומרים לה, את רוצה עכשיו להתקדם קדימה, להתקדם למדרגות ומעלות בקודש? שנייה, שנייה. קודם תסיימי את התהליך שאת נמצאת בו של הלידה, כמו לשון הזוהר בקורבן יולדת, שהנשמה תחזור למקומה, בסדר? ואז אחרי שהנשמה חזרה למקומה, יכולה היולדת ללכת אל הקודש, ולכן קודם היא תעשה את החטאת, וביחד עם החטאת יבוא עולה, ובכל מחוסרי הכפרה יש לנו חטאת ועולה. חטאת לחזור לעצמי, עולה, עכשיו אני יכול להתקדם קדימה וללכת אל הקודש. וזה בעצם העבודה כאן. עכשיו, סיכום, ראינו מחלוקת בתנאים. האם קורבנות חטאת במקרים של מחוסרי כפרה ונזיר, ובמקרה של סוטה אולי, כל מיני מצבים שבהם מביאים קורבן חטאת ואין חטא, חטאת שהיא לא על חטא, האם בכל זאת יש שם איזשהו חטא, או במקרים מסוימים יש חטא, במקרים אחרים לא, או שיש כאן בעצם משפחה שלמה שנקראת מכשירים, כלומר קורבנות שהחטאת שם לא באה על חטא, אלא באה להכשיר את האדם. וגם אם במקיף יש איזה חטא, איזה רעיון, איזה משהו שלילי, שגלגל את כל המצב, הוא לא הסיבה לקורבן באופן ישיר. הוא לא המהות של הקורבן, אלא הקורבן בא לחטא ולהחזיר את האדם אל עצמו. וזה בעצם מהות החטאת במקרים האלה. בהלכה ברמב״ם, ראינו את המושג מכשירים, יש מקרה אחד שאני מדלג עליו בנפקמינה, את נפקמינה מספר 5, ששם יש דיון ארוך בדבר הזה, וזה המקרה היחיד שבו דווקא יש דיון קצת מה הרמב״ם פסק, אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה הרמב״ם פסק למעשה, בוא נלך אל המקורות הברורים ברמב״ם. באופן כללי, הרמב״ם...
הוא שם את כולם ביחד חוץ
מנזיר. מה? או, יפה, הגעת לזה עכשיו.
לא, אבל ראיתי את זה בהתחלה, אבל לא מצאתי ראייה הלכתית.
אז הנה ראייה ברמב״ם שהוא מפריד את נזיר. בדרך כלל הרמב״ם פסק בסוגיות שקורבנות האלה מכשירים ולא מחפרים. בנזיר זה שונה. אני ציפיתי שתדעו שבנזיר זה שונה. כי למרות שלא למדתם קודשים, למדתם שמונה פרקים, נכון? רובכם לפחות. ובשמונה פרקים מה אומר הרמב״ם? שנזיר חוטא, נכון? הוא מביא דעת רבי עזרא כפר. אז יוצא שהרמב״ם מוכן שנזיר חוטא. עדיין אפשר לטעון כמו הגמרא בכריתות, לא. זה נכון שנזיר זה פחות טוב, אבל זה לא המהות של הקורבן חטאת, זה מה שצוריאל רצה לומר בעצם. כן, כן, לכן אמרת את זה. אבל באמת זה לא עוזר. הרמב״ם במקור 27 במשנה במנחות אומר לגבי נסחים, ואמרו אבל חטאת ומצורה והאשמות טעונים נסחים, לפי שהן באים על חטא. אבל חטאת נזיר אינה טעונה נסחים, לפי שאמרו נזיר חוטאו, כמו שאמרנו בפירוש אבות, וכל זה טעם רבי שמעון. כלומר, הוא פסק את רבי שמעון ורבי לזר הכפר לגבי חטאת נזיר, ולא פסק את זה לגבי שאר הקורבנות המכשירים, ששם למשל לגבי ספק לאחר יום הכיפורים, הוא אומר שהם מביאים את קורבנותיהם, ולגבי דעת, הוא אומר שהם לא צריכים דעת, וככה בפשטות הסוגיות, כל הסוגיות הוא פוסק, כמו הדעה שהקורבנות האלה מכשירים. ונראה לעניות דעתי לומר חילוק, שזה החילוק שהרמב״ם סבר, שבכל הקורבנות האחרים חוץ מנזיר, יש משהו באדם שדרוש חיטוי ותיקון וחזרה לעצמו. מחוסרי כפרה הם בעצם משהו באדם נפגע. החטאת באה לחטא ולהחזיר את האדם אל עצמו. אבל בקורבן נזיר, לכאורה, אין משהו בעצם האדם שהשתנה. אין עכשיו באדם, בקורבן נזיר, איזשהו מצב שהוא הגיע אליו, ובעקבות המצב הזה הוא צריך לחזור לעצמו. כי מלכתחילה, למשל, נזיר שנטמא בטומאת מת, אחרי שהוא סיים עם הטומאת מת וכיפר במי פרה אדומה, יכול להיכנס לבית המקדש. אין משהו בתפקוד שלו שחסר. מה חסר לו? חסר לו המעלה הגדולה והמיוחדת של הנזירות. לכן הרמב״ם יגיד, זה לא חלק מהמהות של מכשירים. מכשירים זה כשצריך לתקן משהו בעולם בפועל. ברגע שאמרנו חטאת בנזיר ואין לו משהו עכשיו לתקן במציאות שלו, אלא רק מעלה להוסיף, אז למה זה נקרא חטאת? כנראה שאם הוא הגיע למצב הזה, יש שם איזה קלקול רוחני. ולכן שם הוא פוסק באופן חריג את העניין הזה של הנזירות, שנזכה בעזרת השם, והשב את העבודה לדביר ביתך, ולקיים את הדברים האלה למעשה. אני רוצה להגיד לכם דבר אחרון, שאני מאז ומעולם אהבתי את הרעיון של תורת ארץ ישראל, ולחבר את פנימיות הדברים ואת המהות של הסוגיה להלכות. ופעם אחת בסוגיה דומה בקודשים, עשיתי את זה בחבורה מול הרב ליכטינשטיין. הרב ליכטינשטיין כידוע לא הייתה שיטתו בתורת ארץ ישראל, הוא תמיד עשה הבחנה מאוד מאוד ברורה. ואף על פי כן הקדשתי את העשר הדקות האחרונות של החבורה להסברה, זה היה בדין חיבת הקודש, להסביר את דין חיבת הקודש על פי רעיונות רוחניים. וכשסיימתי, כמו תמיד, הרב ליכטינשטיין היה מוציא תותח ומפרק לך את כל מה שאמרת, מקשה קושיות, מפרק תירוצים, ואז היית שמח שזכית לתותח כזה מהרב ליכטינשטיין. אבל הוא לא אמר מילה על העשר דקות האחרונות, אז כשכולם יצאו ואמרנו ללכת לחדר אוכל, אמרתי לו, הרב, אני רוצה גם להראות על החלק הזה. אז אמר לי כמה התחמקויות, ואז בסוף אמרתי לו, אבל רואים שגם הרב סולובייצ'יק עושה לפעמים קשר בין שתי מהויות בתשובה לבין פתח וחרטה. אז הוא אמר לי, נכון. אמרתי לו, וכשיבנה המקדש ויהודי עכשיו יצטרך להקריב קורבן, נצטרך להסביר לו מה עושה הקורבן הזה. לא נוכל רק להביא לו את ברכת הזבח והשפתמת בדפתת של זבחים ולהגיד לו, אם תסתכל פה, תסתכל שם. נצטרך בעצם להגיד לו מה מהות הקורבן. אז אמר לי, בזה אתה צודק. אז זה הכי הרחוק שהגעתי איתו במקום שתורת ארץ ישראל. עזרת השם שנזכה לחזרת העבודה למקומה במקרה בימים.
רב, גם נזיר הסיבה שמביאים אותו, זה הרואה סוטה בקלקולה.
מה?
כאילו, זה גם סיבה, זה גם משהו, זה גם סיבה שהיא לא...
אם זה הסיבה.
היא לא שלמת מצוות.
נכון, אם זה הסיבה. מה שאתה עושה
כל הסיפורים ומלאכים ונביאים על כל הקורבנות של הקדוש ברוך
הוא. רגע, יש עכשיו אספה עם ראש הישיבה, נכון? לכן עצרתי, אחרי תהייתי ממשיך.
כן, עכשיו בכיתה
צוחנות. בכיתה צוחנות?